עמוד קד למהלך האידאות בישראל, פרק ב, תת כותרת האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. הפסקה מתחילה בראשית. בראשית מטעו של העם הזה. כן, אני מזכיר שהרב הסביר באריכות לפני כן מתוך איזה פרובלמטיקה אנושית צומח עם ישראל. כן, כלומר, הרב מתאר לנו קודם כל בעיות הנוגעות לאנושות ככלל. כשהמאבק, אחת הבעיות הסבוכות שהרב מדבר עליהן, זה היחס בין האידאה האלוהית לבין האידאה הלאומית, שנהגו להתנגד זו לזו, או לחיות ביחסים מתוחים ומסובכים. וגם הרב הסביר לנו איך שזה בהכרח מגיע לנקודת משבר. כלומר, איך שאין לך חברה בעולם שבה לא יהיה מתח כזה בין אידאה אלוהית לאידאה הלאומית, וכתוצאה מן התהפוכות של הקשרים ושל הריחוק או הקרבה נוצרים כל מיני משברים באנושות, כגון חברה או פשיסטית, או חברה אגואיסטית, או חברה אלימית. כל הדברים האלה, יש כזה מין מסלול הכרחי שדרכו האנושות עוברת, זה נובע מהתסבוכת שיש ביחסים בין שתי האידאות. זוכרים את זה? ואז נשאלה השאלה, איך לפתור את הבעיה הזאת? אומר הרב קוק, בשביל זה יצרו את העם היהודי, כן? טוב, עם ישראל נוצר כדי לפתור את הבעיה הזאת. איך? בואו נראה. בראשית מטעו של העם הזה. מתי זה?
אברהם.
יפה. זה נקודות. למה? יכלת להגיד כמה תשובות יכלת להגיד אברהם, יכלת להגיד יעקב, יכלת להגיד משה, יכלת להגיד מציאת מצרים, כל מיני דברים יכלת להגיד. מה? ראשית מטעו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור בית השלטון הכביר של האליליות בתומתה פראותה. טוב, אז נמשיך הלאה. איפה לא קראנו? דווקא מתוך המצב הזה נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. איפה זה נתגלתה השאיפה הזאת? איפה באברהם?
ברית מילה.
לא. סדום, כן, איפה בסדום?
סדום זה משפט.
לא, אבל הפסוק הזה, זה פסוק, לא?
זה סדום.
אבל באיזה הקשר?
זה אינו, למען אשר יצווה.
כן, כי דעתי...
כן, ויאמר השם, והשם אמר, המכסה אני מאברהם, את אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול, רב ועצום. נכון? ונברכו בו כל גויי הארץ. כי... ידעתיו, מה אומר רש"י ידעתיו? לשון חיבה, כמו והאדם ידע את חווה אשתו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. ויאמר אלוהים אל אברהם, צעקת סדום ועמורה. אבל זה קודם כל בא לומר, יש שלטון של רשע בעולם ויש התחלה של אומה חדשה, והאומה הזאת יש לה שאיפה לשמור דרך השם. זוהי השאיפה. אז כאן הרעה, מה?
בעצם הקדש בכל יקר להגיד לעבר, יש פה רשעים,
קח את
הנשק,
לך
תעשה דין
ברשעים. זה עוד מוקדם מדי בשלב הזה.
לא, צריך להשתתף בהחלטה.
כן, אבל הוא עוד לא אומר לא תיקח נשק. כן, יש איזה... הרמב״ם במורה נבוכים דן על זה. הוא אומר, מה ההבדל בין תורת, בין דת משה לדת אברהם?
כשהרמב״ם אומר
דת,
הוא לא מתכוון.
במילה
הפרסית דת, חוק?
לא, דת, כמו שאנחנו אומרים. אז הרמב״ם אומר, מה ההבדל בין דת משה לדת אברהם? במורה נבוכים. הוא אומר, דת אברהם הייתה קריאה חלושה בשם השם. ואילו משה ציווה להרוג עובדי עבודה זרה. זה ההבדל המהותי לפי הרמב"ם. זה בדיוק ההבדל. הוא פועל כיחיד, הוא פועל כעם. במילים יותר פשוטות, הוא עוסק בפוליטיקה, משה רבנו. אברהם לא. מה מייחד את תורת ישראל משאר תורות? העיסוק בפוליטיקה. אבל בשלב זה אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על השאיפה הכללית, לאן זה מכוון, כן? כי לקחת נשק ביד זה חשוב, אבל זה לא הכל. גם הרשעים יודעים לקחת נשק ביד. וזה בעצם מתחיל עוד בתחילת האנושות. יש לאדם הראשון שלושה בנים, קין, הבל, שט. קין יודע להרוג. מה עם הבל? הוא לא יודע להרוג.
הוא יודע להיהרג.
עכשיו, מה כל הבריאה כולה? היא באמת, המגמה שלה זה קין או הבל?
קין זה
הבל. קהלת כבר אמר, הכל הבל. זאת אומרת, באחרית הימים, בעולם הבא, זה הבל שצריך. אבל בעולם הזה, אי אפשר. קין הורג את הבל. אז שת לי אלוהים בן אחר, תחת הבל, כי הרגו קין. זאת אומרת, עכשיו אומרת חווה, ילדתי הבל בית. אבל זה הבל כזה שקין לא יהרגו, לא יהרגו אותו. זאת אומרת, זה הבל, המגמה שלו היא מגמת הבל, אבל הוא יודע לקחת נשק ביד. אז למה היא לא בראה, למה היא לא הולידה ישר שט? היא הולידה ישר שט. אז הוא היה הופך לתלמיד של קין. כי לא היה, צריך קודם כל לבודד את המגמה ההבלית תחילה. כשהמגמה היא שקין יהפוך להיות תלמיד של הבל, ולא הבל תלמיד של קין. צריך קודם כל פעם אחת בלבד, בהיסטוריה, לראות מה זה טהרה גמורה, סייה תמימה. זה מה שיהיה. בסדר. ראית? מה? אבל חבר ראתה. מה? יחיד את אורך אותם, כן, ברור. אבל איך נגיע לזה? אז קודם כל, תראה פעם ראשונה הבל. ראית? הרגת? בסדר. עכשיו, תלמד, תחזור מתשובה, תלמד אצל שט. ברור?
אבל גם
ככה שט
יכול ללמוד את קין, לא מבין למה.
אבל הוא יהפוך לתלמיד שלו. לא, שט יודע שהוא בא במקום הבל. אז הוא יודע למה הוא תופס את הנשק. הוא תופס את הנשק כדי שהאידאל של הבל יבוא לידי ביטוי. מה שאין כן, אם לא היה הבל בעולם, אז שט היה הופך להיות תלמיד של קין. בגלל שזה מה שיש?
כי לא היה הבל.
כי מעולם לא בודד האידאל. זה כמו שראינו בבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא ציווה דברים שאי אפשר לעשות אותם. אז למה הוא ציווה אותם? כדי שיהיה להם משאוף. עכשיו, אומות העולם היו דורשים מאיתנו, תובעים מאיתנו, שנהיה כהבל. ואנחנו צריכים לדעת שצריך להיות כשט. זה בעצם מסביר הרבה מהלכים בפוליטיקה שלנו. כן, ובקשר, כן, ודאי, בקשר לאומות העולם וכו'. כן, שהיהודים טועים הרבה פעמים לחשוב שהם צריכים להיות כהבל, ואינם יודעים שבעולם הזה אתה צריך להיות כשט. ודווקא על שט נאמר בדמותו כצלמו. והיולד בדמותו כצלמו את שט, מה? להישחט, זה להיות כמו הבל. כן, ברור.
אפשר להגיד ששם זה קין פלוס הבל?
בוודאי. השאלה, מה דומיננטי? לאן זה הולך? כן. כלומר, ישראל, זה יעקב ועוד עשיו. ומי הבוס? הכל כל יעקב, הוא הבוס. הידיים זה עשיו. נכון.
הכל מסתובב?
הכל. הולכים לפי הכל. על כל פנים, זאת המגמה שמגלה דרך אברהם אבינו. עכשיו, מסביר הרב ביותר פירוט. זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות ולהביאנה לחיי חופש מלאי הוד ועדן. סך הכל, מה שרוצים לעשות. ומה זה החיי חופש האלה? באור הידיעה האלוהית. ולהצליח בזה את כל האדם כולו. אז כאן זה יפה מאוד, כל מיני אנשים יכולים לאהוב את זה. הלאה, למילואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה שירם את האנושות יהיה בעל מדינה. למה? למה? זה בעצם אי אפשר בלי מדינה? בוא נראה למה. כן? הרב רב בהתחלה אומר צריך, אחר כך הוא צריך להסביר למה. בעל מדינה פוליטית, אבל לא מדינה ללא פוליטיקה, זה לא טיבט. זה תואר. כן. למשל, טיבט, זאת הייתה מדינה מאוד מעניינת. התקיימה בערך 1,000 שנה, ולא עשתה מלחמות.
ספר את הספור הזה לרב מלמד בשבילך.
כן? אז מה הוא אמר? עכשיו, למה טיבט הצליחה להתקיים 1,000 שנה? למה אף אחד לא נלחם נגד טיבט? מה? ולמה אף אחד לא חמל את גבולה?
קר שם,
זה עם הלאיה. מה, מישהו צריך להיכנס שמה בשלג? בקושי אפשר לבנות שמה 2-3 מנזרים, גמרנו. אז מי מתעניין בזה? עד שמישהו מתעניין, אז כבר לא יכלו לעמוד, נכון? מה? מה, בטיבט? בטיבט אפשר לגדל סמים? סליחה? בטיבט? בטיבט קר, שום דבר לא יכול לגדול שם. אז מה שאומר כאן הרב, צריך דווקא מדינה פוליטית, לא מדינה בלי פוליטיקה, וסוציאלית, כלומר עם הבעיות הסוציאלית, וכיסא ממלכה לאומית, דגל, צבא, חצוצרות, קשקושים, פלאפון, ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול, צריך שמה שיהיו מוסדות להשכלה גבוהה וכל מיני דברים. והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ ומאור חייה. מה מתואר כאן? מה היה קורה אלמלא הייתה מדינה כזאת? אז היה קורה משהו מעניין. החברה האנושית הייתה מתחלקת, כפי שהרגלה להתחלק, לשכבות.
מעמדיות.
מעמדיות, מכל מיני סוגים, כן? לא דווקא מעמדים כלכליים. מעמדים כלכליים, אבל גם. מעמד נמוך, קוראים לזה תת פרולטריון. למעלה מן התת פרולטריון יש פרולטריון. למעלה מן הפרולטריון יש פרולטריון על. למעלה מזה עיקרים. למעלה מזה זעיר בורגנות. למעלה מזה בורגנות בינונית. למעלה מזה סופר בורגנות, קפיטליסטים גדולים. למעלה מזה בירוקרטיה. נכון? עכשיו, מה... ויש בתוך כמה מוסדות מיוחדים, כן? כמה אנשים שעוסקים ברוח. עכשיו, מה זה הרוח הזאת? יש אנשים פילוסופים, נזירים, קדושים, צדיקים וכו', כן? זאת אומרת, אחוז דק מאוד, זה שכבה דקה שצפה מעל פני החברה, והיא חיה באור האידאה האלוהית. ומה עם כל השאר? כל השאר זה מי שרוצה להיות בכל השאר, שיהיה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מדינה שהיא קודש, מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על הכל. צבא, כלכלה, פוליטיקה, השכלה, עשירים ועניים וטיפשים וחכמים, ורשעים וצדיקים, וכל זה, זה כלי לקודש. כלומר, זה גואל את הכל. כן? זה, יש פה חידוש גדול. גאולת הכל דווקא על ידי הכלליות. עכשיו, מה זה בא ללמד? למען דעת, אומר הרב, שלא רק יחידים, חכמים מצוינים, חסידים, נזירים, אנשי קודש, שזה מעט אנשים סך הכל, חיים באור האידאה האלוהית, כי גם עמים שלמים יכולים, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. כן? כלומר, לא רק איזה עם שלם שמאמין בגלל שפרימיטיבים, לא, עם שלם שמאמין למרות, אולי דווקא בגלל, בזכות, רמתו התרבותית. עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות. מן רום האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות, הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות, ועד הפרולטריון לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושם. כן? כלומר, זאת המטרה שהייתה לפני אברהם אבינו, להקים דווקא אומה עם כל המשמעות של זה, עם הדברים האציליים והלימוכים של זה, שהיא תהיה כלי לאידאה האלוהית. כלי קיבול, הכוון. כלומר, שיש סכנה תמיד, זה יצא למשל הרב באורות הקודש לדבר על זה, הסכנה של הפילוסופים. הם מתעסקים במטאפיזי בלבד, והם אינם מסוגלים לחדור לפרטים. מה שאין כן, למשל, תורת הקבלה, אומר הרב, יש לה משהו נפלא. היא משתמשת באותם המושגים ובאותם נקודות ייחוס כשהיא עוסקת בסוגיות מטאפיזיות עמוקות או כשהיא עוסקת בפרטי הפרטים של החיים. את האחדות שלה, אחדות הרזיות. למשל, תלך דוגמה, באושענות, בסוכות. לוקרים לולבים, קושרים אותם באופן מסוים, מכל מיני קשקושים, ומסתובבים מסביב לטבע. זה יפה, זה פולקלוריסטי, נכון? אפשר לכתוב על זה דוקטורט, מנהגי הקפת הטבע אצל היהודים במאה ה-20. ואז יפה, אפשר להשוות את זה למה שהולך בפיליפינים, ומה שעושים כמה אסקימוסים וזה. טוב. חוץ מזה, אפשר לכתוב פרק אחר, האמונות הנצחיות של היהדות. ואז כותבים, מאמינים שיש אל אחד, יש אל לא גוף, לא דמות הגוף. האם יש קשר בין שני הפרקים? אפשר להגיד לי, קשר טכני בלבד. אותם האנשים שמקיפים את הטבע, הם גם מאמינים שיש אל אחד, שאין לו גוף ולא דמות הגוף. אבל זה קטנוני עדיין.
כלומר, אתה תופס את ההקפה כמאגיה.
כן, אז ההקפה נשארת מאגיה. אבל לפי תורת הקבלה, זה אותו הדבר. כי מדוע אתה מקיף? כי לא, לפי הקבלה זה לא זה. זה לפי הנגלה. לפי הקבלה, אתה מקיף את הטבע בסוד עיגולים ויושר, שהוא האופן שבו האלוהים ברא את עולמו. כלומר, המעשה הזה הפולקלוריסטי, הוא המשך בריאת העולם. מה? הלולב, כן. והספר תורה שעומד באמצע הטבע. הבנת? זאת אומרת שמעשה קטן מוסבר באותם האופנים ובאותם כלים ואותם מושגים שבהם מדברים על מציאות מטאפיזית.
יש יתרון שאני אכוון לדבר הזה שאני אחשוב עדיין שאני עושה את זה או שזה...
ודאי שיש יתרון. עד מתי השיעור בירות? עד ארבע. יש לנו עוד 10 דקות, זה נפלא. טוב. אפשר להמשיך או שזה... האיש שפיתח את זה יש לו כיפה על הראש. נכון? נגיד.
יש הרבה כאלה שם.
נגיד. עכשיו, אז אומרים, יפה מאוד, האיש הזה, הוא מתעסק בשני דברים. הוא מתפלל לאלוהים, וחוץ מזה הוא גם עושה טילים, טכנולוגיה גבוהה. כל הכבוד. מה?
גם מתפלל
אליו וגם שולח אליו טילים. נכון? אז אומרים, זה יפה מאוד. אבל אין שום קשר מהותי בעצם בין שתי ההתעסקויות. אפילו נגיד בטקס החגיגי שיעשו לכבוד זה, הרב של רפאל, של עובדי רפאל, ידבר. אין כמה דברים נחמדים, וזה, יגידו לו את הערה, וזה, הוא גם ידאג שהקרואסונים יהיו קשרים שם. וחוץ מזה, אחרי זה יש דיון רציני של המהנדסים שפיתחו בדבר הזה, והם מדברים על מה שהיה, נכון? כן, על המערכות החדשות שפיתחנו וכו'. אבל אין שום קשר מהותי בין שני המערכים. כן, זה דבר. אתה עושה עם כיפה לראש, בלי כיפה לראש. מה זה קשור? כן? אבל לפי ישראל, שמה ישראל השם אלינו השם אחד? כלומר, האלוהות התגלתה בכל אלה. אז האם יש כלי, האם יש איזושהי דרך שהכל יהיה קודש? התשובה היא כן, דרך סגולת ישראל. כלומר, יש לנו פטנט, הפטנט המיוחד של אברהם אבינו, כיצד להתנות את השראת השכינה בהתפשטות כל כלי המעשה. כלומר, כל זמן שאין עם ישראל שוכן בארצו, ולא רק שהוא לא מספיק שהוא שכן בארצו, אלא שאין לו עצמאות, ואין לו כלכלה משלו, ולא צבא משלו, ולא מוסדות משלו וכו', עדיין שכינה לא שורה. כן? זה החידוש היהודי. לכאורה, מספיק שאני אהיה צדיק, שכינה תשרה עליי. כן? פה המטרה היא השראת שכינה במובן הציבורי. בסדר? וזה החידוש של אברהם אבינו. אתן לכם עוד דוגמה. תיקח למשל אמבה. אם אתה חותך, אם אתה חותך אמבה ל-10 חתיכות, מה יוצא?
10 אמבות.
10 אמבות. יפה. אתה לוקח תולעת, חותך אותה, מה יוצא? לא, מספר. לא, יוצא מספר תולעים.
מספר תולעים?
תולעים, כן. אתה לוקח שלשול, מחלק אותו ל-3, יש לך 3 שלשולים.
כמה זמן?
מיד? לא יודע, זמן קצר. כך זמן, כן, כל דבר. אתה לוקח לטעה, אתה חותך אותה ל-2, מה יוצא? תלוי באיזה כיוון חתכת. אם חתכת בזנב הרוחב, צומח עוד זנב. כן, מהזנב לא צומח לטעה, אבל מהלטעה יכול לצמוח זנב אחר. חתכת לאורך, מה קורה?
אין לטעה.
כלומר, זה יותר מורכב, כן, משתכלל, יותר רגיש. כן? כי יש כבר יותר הדדיות בין החלקים השונים. זה בלי זה לא יכול להתקיים. מה שאין כן, בשלשול כל חוליה זה דבר בפני עצמו. והקשר הוא יחסית מקרי. אחר כך, כשחושב שאתה מתקדם יותר בעולם החי, היצורים נעשים יותר מפונקים, יותר עדים. עד שאתה מגיע אל האדם. אם הכנסת סיכה במוח של האדם, באיזושהי נקודה, אין אדם. זאת אומרת שהעדינות היא גם, היא גם אילאית יותר וגם שבירה יותר.
והיא תוצאה של מה?
של ההתפתחות, של המורכבות, של ההדדיות של דבר אחד. אינטראקציה בדעת. והאם יש יותר מאשר צלם אלוהים שמתגלה באדם? יש. כן, האם יכול להיות יותר מאשר צלם אלוהים של האדם? לא, אפשר. צלם אלוהים של אומה שלמה. מה האומה? זאת מציאות אורגנית עוד יותר מורכבת. זה גוף גדול.
מציאות
נקלל? כן, למה לא? מה שזה רע?
זה
רע,
מה
שזה רע? משה רבנו זה גילוי מילתא של עם ישראל, מה שמסביר. כן. זה תכונה שבאומה, בא לי לביטוי באחד מבניה. או? זאת אומרת... כן, למה לא?
גם בארץ ישראל.
מה? יש גם מציאות הירח.
לא, זה בכלל ישראל, בתוך ארץ ישראל. לא
בכלל ישראל, בכל העולם. ברור, ברור. זה חייב להיות בארץ. על כל פנים, אבל אני מדבר פה מבחינה עקרונית, אני לא מדבר על עם ישראל. מדבר, אומה זה כבר גוף כולל. זאת מציאות קולקטיבית, לכן זה עוד יותר עדין. לכן נשמה לאומית, נשמה לכלל, היא קידוש השם עוד יותר גדול מאשר נשמה של יחיד. ולכן היה צריך, כדי שתינתן התורה, שתיווצר הזהות הקולקטיבית הזאת, כדי שתינתן בקידוש השם הגדול ביותר שיכול להיות. תשובה, התורה ניתנה לעולם כולו. כלומר, הסגולה הזאת, וזה פה אחד החידושים שהרב מדבר עליהם במקום אחר, האומה הזאת היא תמצית ההוויה. איך ישראל? כי נשמת ישראל מזדהה עם נשמת ההוויה. טוב, כשתגמרו לדבר ביניכם, תקשיבו לי. כי נשמת... מה? אתה רוצה? קוף למד חט, בבקשה.
ואיתם גולה מכל העמים, כתוב במתן תורה. אתם
בנויים מכל העמים.
מה אומר רשי? מה זה סגולה? מה אומר רשי? מה אומר רשי?
מה זה סגולה?
כן, מה אומר רשי? רש"י אומר סגולה זה אוצר, מחסן, שבו מכניסים כל מיני דברים טובים. המלאכים, כל הדברים העיקריים שיש להם, הם שמים בסגולה. סגולת מלאכים. בדיוק. אז הסגולה זה חדר, חדר שבו שמים דברים עיקריים. כספת. אבל מה זה סגולה מכל העמים? מכל העמים לקחתי את היקר ביותר ושמתי אצלכם. זאת אומרת, אתם נציגות עולמית.
אשר בחר בנו מכל העמים.
אשר בחר בנו, מכל עמים, מכל עם לקח קצת, עשה מזה עם ישראל. אז מה אתה שואל? אתה יודע. זה פסוק, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אני אביא לך פסוק בדברי משה. מישהו יכול לחלוק על משה? מה השיטה האחרת? הנה זה כתוב גם בעמוד קוף למד חייב. השורה הראשונה, כנסת ישראל תמצית ההוויה הקודם. ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש.
אז איפה כתוב שמתן תורה?
אתה רוצה מדרש? יש ברית הקדומה. אמר רבי עקיבא, חיה אחת עומדת באמצע הרקיע. מה זה עומדת באמצע הרקיע? מה זה חיה אחת? מה זה אמצע הרקיע? מה זה חיה? השם מה זה נקרא חיה? מקשון? חיים, נכון? דבר חי מאוד. יש איזה מקור חיים גדול. הוא עומד באמצע הרקיע. מה זה הרקיע? זה הקוסמוס כולו. כלומר, בלב ההוויה יש כוח חיים כולל. ממשיך רבי עקיבא ואומר, כן, חיה אחת ובלב אמצע הרקיע. ושמה ישראל. מה פירוש הדבר שמה ישראל? שמה, כן, בה. ושמה ישראל. כלומר, זאת המגמה מתגלה דרך ישראל אחר כך.
זה האידאה.
זה נכון, בדיוק, זאת האידאה הישראלית. היא מתגלה אחר כך בארץ בצורה של עם. הרב קוק היה אומר במקום אחר, בחזון הגאולה, חיה שמימית, המהלכת על הארץ בצורה של עם. ראית? נו. והחיה השמימית הזאת, היא כוללת הכל, מציפה הכל. לכן, דרך האידאל הישראלי, יש שאיפה לרומם את הכל, של אחדות עם הכל.
אבל תורה ניתנה לנו, ואנחנו מצווים ללמד את הגויים שבע מצוות.
יש לי הוכחה שניתנה לכולם, שהם שונאים אותנו על זה. זה גמרא מפורשת, אומרת. אני יכול לגמור. כתוב, למה נקרא שמו סיני? שמשם ירדה שנאה לאומות העולם. מסביר הרב קוק. מדוע, מה זה שנאה? במאמרי ראייה, על שבוע. כן. למה הם שונאים? אם הם לא שייכים לזה, אז אין להם מה לסנות. דווקא השייכות, דווקא השנאה מראה שיש שייכות.
זה המדרש ההפוך. מה כתוב בתורה, לא תרצח, לא באים.
אבל למה בכלל הציעו להם?
שייך להם.
למה הציעו להם? כי יש יחידים שהם ראויים, ויש יחידים שהם איבדו את הנשמה, ואחרי כמה אלפי שנים הם חזרו לישראל.
אז זה סופר כמו הרמב״ם, במורה דיווחים של ההיסטוריה, אין משמעות. אבל אני פוסק רבי יהודה הלוי.
הוכחה, עוד פעם, הוכחה שתורה ניתנה לכל העולם. אני ראיתי אצלי בתנ"ך כתוב שתורה ניתנה לעם ישראל.
כתוב, תורה קדמה לעולם. ומה שקראת בתנ"ך שלך, זה בדיוק כמו השאלה שאפשר לשאול, מדוע אם הרגליים שלי חזקו, למה הפה שלי צריך להתוודות? שהרגליים יתוודו.
פה זה ברור לי שזה יחידה רוגנית אחת.
זה ברור, זה כדבר. כלומר, אז מי מקבל את התורה עבור העולם כולו? אנחנו. ולכן זה רק לנו ולא להם. כמו שרק הפה רשאי להגיד וידויים ולא הרגליים. וידויים בשם הרגליים.
אבל גם זה לא
פוגם
להבדיל בין כל
זה
שנכון בין
הולכת
בין ישראל
לעמים. לא, זה אותו דבר כמו להבדיל בין פה לרגליים. אוי להפה שחושב שהוא רגליים ולרגליים שחושבים שהם פה.
דווקא מתוך ההבדלה, אז לומדים את התפקיד המיוחד.
נכון. הקו המבדיל הוא הקו המחבר. זה הרב אומר בעירות הקודש. כשאתה עושה... כן. אתה עושה... יש פה לוח, ואני עושה פה קו. הקו הזה מבדיל בין שני חלקי הלוח, נכון?
מעבר לזה...
נכון? והוא גם מחבר בין שני חלקי הלוח. נכון?
השבר
הסורי הוא השבר?
הסורי כפה